לכולם, אנחנו נמצאים בפרק כ"ה בספר שמואל א'. פעם הקודמת דיברנו על נבל הכרמלי ואיך הוא הצליח לשכנע את אביגיל שהוא צריך להיות המלך של ישראל. וראינו שהכעס של דוד לא נבע על העובדה שהוא לא משלם לו שכר ומה שהוא עושה בשבילו. יש לנו את העדות של הנערים שאכן דוד, בזכות דוד יש לו בכלל עושר, אחרת לא היה לו נשאר לו כלום. אלא דוד כועס את כעסו, את כאבו של שמואל הנביא. החצוף הזה העיז לצאת בגלוי כנגד שמואל הנביא על כל מה שהוא מינה מלכים, שהוא סבור היה שהוא צריך להיות המלך. כל זה דיברנו, אם אני זוכר נכון. דיברנו גם על לא תהיה לך זאת לפוקה. גם על זה דיברנו, על ששאול מציב לו יד. נכון? על זה דיברנו? אז מה שנשאר לנו היום לעשות זה לראות את סוף הסיפור. שהיא באה לספר לו אחרי שהיא מצילה. בעצם מצילה את עצמה ומצילה את כל ביתה וגם את נבל. ונראה מפסוק למדהי, פרק כ"ה פסוק למדהי. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו ולה אמר, אשר הביאה לו, פסיק, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי וקולך, ואסף עניך. כן, זה כאילו, קחי לתשומת ליבך שהצלחת לשכנע, נאום משכנע. דיברנו על זה שכדאי לעשות פעם עבודת חקר יפה בתנ"ך, על כל הנאומים המשכנעים. אז הנה אחד, נאומים, יש היום מדברים על נאומים. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו. אגב, שימו לב, הוא אומר לה, אני לביתך, ויש לו משתה בביתו. זאת אומרת שאביגיל, אחרי שהבינה אם יש לה עסק, לא רצתה לגור איתו בכלל. יש לה בית משל עצמה, הוא יש לו בית משל עצמו. והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד. ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. והיא בבוקר, ותגד לו אשתו את הדברים האלה. וימת ליבו בקרבו והוא היה לאבן. והיא כעשרת הימים ויגוף אדוני את נבל וימות. וישמע דוד כי מת נבל. ויאמר ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל. ואת עבדו חסך מרעה ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו. וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה. זה מאוד מעניין הפסוק הזה. שבעצם דוד כאילו משבח את הקדוש ברוך הוא. אבל מי בעצם אחראי לזה שהוא לא שפך דמים? אז נכון שגם הוא אומר לה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך. כן, איזה נס זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך. היא אומרת לו, איזה נס שמצאתי אותך. הוא אומר, איזה נס שהקדוש ברוך הוא שלח אותך. ולכן, בגלל שהוא בעצם מבין מיד שבעצם הצלה הזאת שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, שהוא לא חשב על זה, שלקחת את להרוג את נבל כמורד במלכות, זה בעצם תהיה לקיחת המלוכה, כמו שאילו היה הורג את שאול, באותה מידה בדיוק. והקדוש ברוך הוא זה שעשה לו את העבודה. מי שנתן לי את המלוכה, הוא מפנה את הדרך ומטטה את הלכלוך מלפניה. והוא לא לוקח. ואז הוא מבין את ערכה של אביגיל. כאן אגב אנחנו רואים, למה היא הלכה והתחתנה עם נבל? למה היא סבורה שהיא מתאימה למלכות? מביאה את עצמה לידי מלכות. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. ותקום ותשטחו אפיים ארצה, ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערותיה ההולכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאישה. כן, שוב חוזרים להיות המלאכים. כן, אדוננו שלח מלאכים מן המדבר. ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שתיהם לא לנשים. וכאן התעלומה הגדולה. למה על המקום מספרים שדוד לקח עוד אישה? עד אז, לפי הפשט, אנחנו יודעים שהוא היה נשוי למיכל. לפי דברי חז"ל, ייתכן שהוא כבר נשוי כבר קודם. לא מסופר על האישה שהייתה לפני. דוד הרי, לפי המאחרים, דוד היה בן 18 כשהוא הרג את גוליית, לפי המקסימליסטים, ולפי המינימליסטים, לפי חז"ל הוא היה בן 18, לפי הכתוב, הוא היה בן 28. זה בהחלט זה אפשרות. מצד שני, הוא היה איש צבא, הוא לא... גם רואים איך הוא דיבר על זה שהוא לא רוצה להתחתן עם מיכל, עם בת המלך, אני איש רש ונקלה. אבל בהחלט ייתכן שהוא היה נשוי גם קודם. ופה הוא לוקח את אביגיל, זה מובן. אבל למה הוא לוקח גם את אחינועם הישראלית, מישראל? ושתיהם, ותהיינה שתיהם, גם שתיהם לא לנשים. זאת אומרת, אביגיל זה מהנסיבות. למה אחינועם? מה שנראה זה התגובה של אביגיל. זאת אומרת שאביגיל שומעת שדוד רוצה לקחת אותה לא לאישה. היא אומרת לו, אני אלך איתו ועמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. אז דוד המלך מבין עם מי יש לו עסק. הוא רוצה להיות שפחה. ואז הוא לוקח אישה נוספת כדי שאביגיל תהיה פנויה ולא תעסוק בשום דבר חוץ מאשר לדבר איתו. אבל תחשבו, בתוך חבורת האנשים שהולכת עם דוד המלך, יש אחת שמבינה את רוחו. יש לה בינה יתרה. היא מבינה את מה שהוא אומר, היא מבינה לליבו. ולכן מה שהוא רוצה, זה כבר היא באופן טבעי, אני זוכר שאני פעם הזכרתי את דירתי, יש איזו דירה בירושלים שאני מזכיר, הזכרתי אותה לרווקים. קשה לתאר איך הייתה נראית אחרי כמה חודשים שגרו שם הרווקים. יום אחד מודיע לי אחד הבחורים, בוא נשנה את החוזה, אני מוציא את החברים שלי, ואני מתחתן. שמחה גדולה. אני בא אחרי חודשיים, שלושה לדירה, אור בבית. הכל צבוע, הכל נקי, הכל מבריק, הכל במקום, הכל מסודר. טבעי ונורמלי, יש אישה, עושה סדר. ואת זה מה שדוד רצה למנוע. זאת אומרת, על המקום הוא צריך עוד אישה, כדי שאביגיל לא תתנדב לרחוץ את רגלי עבדי אדוניו. ולעשות, ללמוד איתו, להיות איתו, להיות בראש איתו. זאת אומרת, זה חברותה. זה לא אישה רגילה. ולכן מודגש שהוא לוקח עוד אישה, אבל גם היא לא שפחה, אלא ותהיינה גם שתיהם לא לנשים. אבל בדיוק בשביל לחלק את התפקידים ביניהם, שאביגיל הוא זקוק לה, לראש וראשונה, לאשת סודו, לעצות, לשיחות, לעמקות נפש, להבנה עמוקה, מה זה מלכות ישראל, למה זה נועד. אנחנו מבינים את זה היום בפוליטיקה הישראלית, שבני ובנות זוג מעורבים בתוך המערכת, יש לזה משמעות עמוקה ביותר, מין שלמות של בניין. יש איזה פילוסוף צרפתי, לא זוכר את שמו כרגע, יסלחו לי, אמר משפט מאוד מעניין, הוא אמר, מי שלא מסתדר עם אשתו, לא יכול להנהיג מדינה. קודם כל תנהיג את אשתך, תנהג איתה ביחד, תתנהג, אחרי זה תנהיג. ופה רואים את זה בצורה מאוד חזקה. ותראו מיד במקביל, מוזכרת האישה השלישית, ושאול, או האישה הראשונה, יותר נכון, ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, והתנך קורא לה אשת דוד, אשתו לגמרי, אף פי שהגמרא בסנהדרין עושה מחלוקת שם, יש איזה מחלוקת בין שאול לדוד, האם המקדש המלווה, דעתה המלווה או דעתה הפרוטה, אבל תכף תראו שבפשט יש פה הסבר קצת שונה. חז"ל השתמשו בהרבה פעמים בפסוקים, כמושא לדיון הלכתי אמיתי. לא, לא, הוא לא התחיל בגלל שאול ודוד, אלא זו שאלה בפני עצמה. האם אדם מקדש אישה במלווה, האם מקודשת? והאם עכשיו מקדש גם במלווה וגם בפרוטה? האישה לא מחשיבה את הפרוטה, מה זה שבפרוטה? יש לה מלווה, סכום כסף שהוא חייב לה, שאומר לה, אני אשלם לך בעתיד. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים. ואנחנו יודעים בהמשך שהסיפור הזה עם מיכל, אם נדלג לרגע לספר שמואל ב', שמואל ב', כשאבנר מגיע לבקר, כאילו להיכנע לדוד ולמסור בידו את המלכות, הקדוש דוד אומר לו שלא יבוא אליו, בפרק ג' בספר שמואל ב', פסוק י"ג, ויאמר טוב, אנוכי אחרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. אתה רוצה לעשות איתי עסקאות? קודם כל, תחזיר את מיכל. וישלח דוד מלאכים אל ישבושת בן שאול לאמור, כן, הוא עושה בקשה רשמית, זה מעניין, למה אבנר כאילו מרים ידיים, כאילו אני לא מדבר על הנושא, הוא ביקש מאבנר, הוא אמר, אתה תדאג לזה. ורואים שדוד שולח מלאכים, אל ישבושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים. וישלח ישבושת, זה מדהים, כן, תחשבו, ישבושת הוא גיסו של דוד, כן, הוא בן של שאול, גיס, אח של מיכל. תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים, וישלח איש בושת ויקחה מאים איש, מאים פלטי בן לאיש. וילך איתה אישה הלוך ובכו, אחריה עד בחורים, ויאמר אליו אבנר, לך שוב, וישוב. כן, וכו וכו וכו, ואבנר היה, מה הסיפור הזה? מה העניין של לתת את אשת דוד לפלטי בן לאיש? מה את שואלת? למה שאול עשה את זה, את שואלת?
כן, גם אומר אשת דוד, כן היה חשש שהיא
כן נשואה. כן, אבל תראי, שאול המלך, שהוא מחליט משהו, אז קודם כל, אתה תוכל להגיד שאול צדיק, יש לו חשבונות משל עצמו. אפשר להגיד, חז"ל אומרים, יש לו שאלה בקידושין, אז תגידי, לפחות זה ספק. ספק עריות, זה דבר חמור מאוד. אגב, באמת פלטי בן לאיש, לפי איך שחז"ל מתארים, לא נגע בה. לא נגע בה. אז מה בעצם היה המהות של הקידושים האלה? לי נראה, אני אומר את זה על דעת עצמי, לי נראה שהמשמעות של מה ששאול עשה פה זה מושג שקוראים לו בהלכה, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתו. מה המושג הזה אומר? שאומרים את זה ביחס לבלילה, לבלול, צריך לבלול את המנחה עם השמן ועם הדברים שיש בתוכה, עם כל ה... דברים שבמנחה, והבלילה מעכבת רק אם אי אפשר לעשות אותה. או אם הכהן אחר, או משהו, יש איזו בעיה טכנית, שאי אפשר לעשות את הבלילה, אז הבלילה מעכבת. אבל אם זה ראוי לבילה, רק שהוא שכח, זה לא מעכב. גם בהלכות טבילה יש דבר כזה. זאת אומרת, אם אדם טבל או אישה טבלה, והיה לה איזה משהו שעושה חציצה, אז זה מעכב. אבל אם יש משהו ש... אני לא סגרה את העיניים חזק, אלא סגרה קצת את העיניים, שאם הייתה פותחת, היה נכנס מים, אז גם אם היא לא פתחה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבתו. זה ראוי, זה אפשרי. אז אני אומר על אותה דרך, גם פה. כל הראוי למיטה, אין מיטה מעכבתו. זאת אומרת, שאול נתן את אשת דוד, לפלטי בן לאיש על החשבון שהיא כבר אלמנה. זאת אומרת, הוא כבר נותן את הבת הזאת למישהו אחר. זה רק עניין של זמן. מה העניין? כמה זמן ייקח עד שהוא יהרוג את דוד? הוא כבר מת, מהלך. אגב, דוד המלך במצמו אומר את זה. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי פרוש אחד, אחרי כלב המת. כאילו, דוד אומר את זה בענווה, אבל שאול מתייחס אליו כמת. ואפשר להבין למה האנשים מסביב לא מוכים בזה. כמו שהם לא מחו על נוב עיר הכהנים ששאול החליט שהם מרדו במלכות. למרות שאתם רואים מיד שזה לא מצא חן ביניהם. הם לא ססו להרוג את הכהנים ולא עשו שום דבר. אבל הם גם לא עצרו את זה. גם לא אמרו על גופתנו. אז גם פה, אבל אנחנו מצד שני מבינים שאולי בגלל זה מסביר למה פלטים אלי יש בוכה, עם כל זה שהוא היה צדיק ולא נגע משום חשש אשת איש, אבל אם דוד היה נהרג, בכל סיבה שהיא הרג דוד, לא רק שאול היה יכול להרוג אותו, גם פלישתים יכולים, גם אפשר לקבל איזה חיידק, אפשר למות מכל מיני דברים, כל נבל הקרמלי שמת ודוד לקח את אשתו. אז הוא בוכה על זה שהוא פספס, בכלל אישה רצינית מאוד, וקיבל את מיכל לאישה. מבחינת שאול זה היה, נתן לו היתר, ואם הם רוצים שזה יהיה היתר עכשווי, אז אפשר להגיד את מה שחזל אומרים, שהוא הפקיע את הקידושין, כאילו אמר, הקידושין לא היו טובים, אז אין פה בכלל קידושין. ומה שאני אומר, שהוא בעצם רצה בזה לחזק את החיילים, ולהגיד, דוד מת. כדי להבליט את זה בצורה חזקה, זה לתת את אשתו למישהו אחר. אגב, זה מאוד מעניין, כי הרי זה מעניין, כי הרי מיכל שיקרה את שאול, והיא סילקה את דוד, והיא שיקרה ואמרה שהוא איים עליה, שהוא יהרוג אותה. כאילו שאול הפך את היוצרות. את רימית אותי, עכשיו את, מבחינתי הוא מת. מבחינתי הוא מת. אין? זה כאילו, התהפך הגורל עליה, ולהבין למה זה קרה לה, כאילו, למה להתגלגל ככה, שתהיה במעצר כזה. והנה דוד מחזיר את הגלגל ומחזיר אותה אליו, והיא ודאי לא אשמה במה שקרה. אז שלושת אנשים מצטרפות ישר כאחד, ושאול נתן את מיכל, ביתו אשת דוד, לפלטי בן לאיש אשר מגלים. אגב, זה מאוד מעניין שבאמת מיכל, מזל גדול שהיא לא באה עם דוד, לא ברחה איתו ביחד, היא לא הייתה עומדת בכל מה שקרה פה. בת מלאכים, אישה מפונקת, לא רגילה לכאלה דברים. אבל שתי אנשים הללו הם, אביגיל חיה במדבר עם איש קשה, כבר את מנת האיסורים, שום דבר לא יכול להכיל את מה שהיא עברה עם נבל הקרמלי. ואחינועם מישראל, קונה מהאזור, היא אחת מהמקומיות. איזה חשבון יש לדוד דווקא את האישה הזאת, לא ברור. ויבואו הזיפים אל שאול הגבעת הלמו, הלו, דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימון. ויקום שאול וירד אל מדבר זיף, ואיתו 3,000 איש מבחורי ישראל לבקש את דוד מדבר זיף. ויחן שאול בגבעת החכילה, אשר על פני הישימון, על הדרך, ודוד יושב במדבר, וירא כי בא שאול אחריו המדברה. וישלח דוד מרגלים, וידע כי בא שאול אל נכון. אגב, זה מעניין שדוד שולח מרגלים, הפעם זה בהחלט יכול להיות, או מהאנשים שבאו איתו עם נבל הקרמלי, עם אביגיל, העבדים שלה וכדומה, אנשים חדשים יש לו עכשיו, או קרובי משפחה של אחינועם הישראלית שהם תושבי האזור. שהם עכשיו איתו, התחתן עם אחד מהבנות. אגב, אפשר גם להגיד עוד דבר מעניין, שדוד עד עכשיו נמנע מלהתחתן, אולי בגלל המחשבה הזאת שהוא עוד לא מלך. אבל לכן מה שאביגיל אמרה לו, אז הוא מבין שזה אמיתי ונכון, שהוא יכול באמת להקים בית מלוכה, הוא יכול לעשות את הדבר. בואו נסתכל רגע לפני שנראה איך דוד מגיב לאנשי זיף, מה הם עושים. בואו תסתכלו רגע שזה מופיע בתהילים, גם עליהם הוא כותב בתהילים. בואו נסתכל רגע איפה מופיעים לנו הזיפים בתהילים. בפרק נ' ד', וזה כבר פעם שנייה שהזיפים באים, אם אתם זוכרים. גם זה צריך לראות, האם זה על הפעם הראשונה או על הפעם השנייה. אז אני קורא עוד פעם את פרק נ"ד. למנצח בנגינות משכיל לדוד. בבוא הזיפים, ויאמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. אלוהים. בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. אלוהים שמע תפילתי, האזינה לאמרי פי. כי זרים קמו עליי ועריצים ביקשו נפשי. לא שמו אלוהים לנגדם סלע. הנה אלוהים עוזר לי. אדוני בסומכי נפשי. אגב, עכשיו פה ביטוי מאוד מעניין. זה יכול להיות שזה מה שיוכיח לנו, שאולי זה הכוונה לזיפים בפעם הזאת. כי עכשיו יש לו גם סומכי נפש. השם בסומכי נפשי, זה מה שאמרנו בתחילת השיעור על אביגיל. שהוא אומר, שהוא שומע שנבל מת, בעצם בזכות מי נבל מת? בזכות אביגיל. היא לחשה לו באוזן את מה שהיה צריך לחוש לו וחיבטה אותו והרגה אותו. במילותיה, החדות. והוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא. אז גם פה, כשהוא מתפלל הפוך, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אלוקים בסומכי נפשי. הקדוש ברוך הוא כבר שולח אליי סיוע אנושי. ישיב הרע לשורריי בעמיתך הצמיתם. הנה אותה שיטת נבל. אגב, גם על נבל יש לנו שני פרקים, תכף אם כבר עברנו לתהילים, אז נפקוד גם אותם, פרקי נבל. בנדבה אסבך לך, עודה שמך אדוני, כי טוב, כי מכל צרה הצילני ובאויביי רעתה עיני. אז זה ממש אחרי נבל. זאת אומרת, בהחלט אפשר לזהות את הפרק הזה, על מה שקורה פה בפרק כ"ו, שהזיפים באים ומספרים, לעומת הביטוי השני, שמופיע בפרק כ"ג, פרק י"ט, שהיה יותר מפתה לומר, שזה הפרק, שזה מתייחס לזיפים הראשון, ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה, לאמור הלא דוד מסתתר עמנו. ותראו איך הפרק תהילים מתחיל, ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו. אז קשה להכריע, כי בפרק הראשון, כמו שאמרתי, אין, אולי יש סומכי, כשם אמרנו שסומכי נפשו, זה יונתן, שבא אליו לחורשה ואומר לו, שאול לא ימצא אותך, אתה תהיה המלך, אני אהיה לך למשנה, אז גם שם יש סומכי נפשו, שם זה יונתן, ואם זה הפרק הזה, יכול להיות שהוא באמת כלל את שניהם גם יחד, סומכי נפשו יונתן, סומכי נפשו אביגי. פרקי נבל, אז פרקי נבל מופיע בשני פרקים, פרק י' ד', כן?
יש דרך אחרת להבין את אלוקים כסומכי נפשי, כי זה מוזר שהוא כביכול כולל אותו עם אנשים.
לא, זה דבר שמופיע בתנ״ך הרבה. כמו שדבורה אומרת, השם ירד לי בגיבורים. זה הביטוי, השם ירד לי בגיבורים. זאת אומרת, עיקר הדבר באמת, זה שאדם פועל במעשיו קידוש השם. שהוא... השגחה מתגחה, כמו אצל גדעון, כמו אצל... אז זה בעצם מה שדוד מרגיש של האנשים שסביבו, שהשם, וגם ראינו את זה בתחילת השיעור, שהוא אומר את זה ממש עליה. אז בואו נראה איפה אנחנו רואים את נבל. בפעם הראשונה פרק י' ד' ובפעם השנייה פרק נון ג'. אנחנו כבר באזור הנון ג', אז בואו נראה את נון ג' ונשווה אחר כך לי' ד'. למנצח על מחלת משכיל לדוד, בליבו אין אלוהים. השחיתו והתאיבו עוול, אין עושה טוב. אלוהים משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. כולו סג יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, גם, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי עוון, אוכלי עמי, אכלו לחם. אלוהים לא קראו. שם פחדו פחד, לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמות חונך. הבישותה כי אלוהים מעשם. מי ייתן מציון ישועת ישראל, ישועות ישראל, בשוב אלוהים שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. כן, פרק קשה קצת. בואו תסתכלו פרק י' ד' בתהילים. מה? זו אותה כותרת, כן. כן, כן. חוזר פעמיים. זו שאלה גדולה, למה? למנצח לדוד אמר, כן, חוץ מהכותרת, למנצח לדוד, למנצח מנגינות. נכון, איך זה פה מתחיל? למנצח על מחלת משכיל לדוד. מוזיקה קצת שונה. הכלים שונים. זה לטובה וזה לחלילית. למנצח לדוד. אמר נבל בליבו אין אלוהים. השחיתו התאיבו על לילה אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם. לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הכל שר יחדיו נאלחו אין עושה טוב. אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קראו. שם פחד הוא פחד, אין כי אלוהים בדור צדיק. ופה כתוב, שם פחד הוא פחד, כי פיזר העצמות חונך, הבישותה כי אלוהים מאסם. הבישותה כי אלוהים מאסם. ופה כתוב, שם פחדו פחד כי אלוהים בדור צדיק. עצת עני תבישו כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. אז מה הצורך בפרק כפול כזה? שזה שינוי מאוד מאוד קל. מה הדור עושה ומה השם עושה לדור. אז זה בעצם גם התשובה. זאת אומרת, למה צריך את שני הפרקים הכמעט זהים? וזה קשור למה ששאלת קודם, איך דוד מזהה את סייעת הדשמיה בתוך מה שבני אדם פועלים. זה קשור מאוד לפורים. אנחנו חושבים על זה, זה בדיוק זה. אנחנו חוגגים את ישועת השם, שבעצם היא פעולת אנוש, מעשה אנוש ותחבולותיו. ופה בעצם לראות את שני הממדים האלה, שגנוזים בפרק הזה, מה השם עושה לדור צדיק אל מול נבלים כאלה, ומה אנחנו זוכים, איך אתה יכול לפעול, אז חז"ל אומרים על הפוזר, פיזר עצמות חונך, כן, למשון נדבה, צדקה, שבגלל זה הוא דור צדיק, כן, אלוקים חונך דור צדיק, אז אתם שומעים פה את הצדקה, את ה... זה לעומת זה, כן, כשיש בשעת כנס, כנס פזר, בשעת פזר כנס, זאת אומרת, אתה רואה דור שהוא קמצן וזה, אז אתה תהיה, תפתח, תיתן. אבל בעצם הקריאה הפנימית של דוד, מה צריך להיות במצב כזה שכולם, בעצם אם יש נבל אחד, אז יש אלפי נבלים. כי זה מעודד, מה שמדינת ישראל אומרת על הפרסים. אם הם יעשו פצצת אטום, אז או אפילו רק יחשבו להיות מדינת צף גרעין, אז כל הסביבה שלהם ירצו לעשות. זה גם הטורקים וגם הסעודים והמצרים וכולם ירצו. וזאת הסכנה היותר גדולה. וזה מה שאומר גם פה, נבל אחד כזה, תפוח רקוב אחד, מרכיב את כל הערימה. לכן הוא אומר, לראות היש משכיל דורש את אלוהים, כולו סג יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. זאת אומרת, זה לא עובדה מקיימת, אלא מה שיכול לקרוא מדבר כזה. אז איפה אני שם את עצמי, אומר דוד. איפה אני אשים את עצמי אל מול נבל שכזה. ולכן צריך את שני הפרקים, כי זה בחינה אחת. של אמונה בקדוש ברוך הוא, שאף על פי שיש כאלה נבלים, אז להיות באמונה גדולה. כן? שם פחדו פחד כי אלוהים בדור צדיק, להבין את היחס הזה. ומצד שני, המעשה שבני אדם צריכים לעשות, אל מול נבלים שכאלה. לא להתייאש, כן? אין יאוש. ישיב הרע לשורריי, כן? או, זה הפרק הבא. הלא ידעו, כן, זה מה שאומר, שם פחדו פחד, לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמות חונך, הבישותה כי אלוהים מאסם. כן, הדגש שאלוהים מואס בהם, על, בעקבות זה שיש לו צדיק. בואו נחזור רגע לפרק כפוו, ועצרנו בדיוק שהזיפים, מלשינים עליו, ראינו שזה מתאים גם לפה וגם לראשון, פרק אחד שעולה לשניהם, פעם שנייה, ופה יונתן כבר לא נמצא, בין אם הוא לא בא בפעם הזאת, דוד שאול מידר אותו, שהוא לא, אפילו לא יודע שהוא הולך לצוד את דוד, ודוד שולח מרגלים, ויקום דוד ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, כן? נכון. אז באמת זה יהיה הדבר שאני אגיד עכשיו, ונמשיך רק בשיעור הבא. דיברנו על זה לפני, בפעם הקודמת, שאחרי מות שמואל, הייתה איזו הפוגה. דוד מגיע גם הוא ללוויה, כולם באים ללוויה, כאילו שזו הפסקה כזאת באמצע המרדפים. כאשר לפני מות שמואל, שאול נשבע לדוד, אמר לו את האמת. אחרי שהם יצאו מהמערה, הוא יצא מהמערה אחריו עם המעיל הקרוע, הוא נשבע, אתה זה בני דוד. אז שמואל מת, דוד לא לוקח סיכון, הוא לא חוזר לארמון שאול, כי זה יכול להיות סדין אדום, ואז הוא מסתתר, הוא לא ממש מסתתר, אתה רואה שהוא לא מפחד להיות עם אנשים, זאת אומרת, המצב השתפר. ואם תשאל עכשיו, למה שאול הפר שוב את שבועתו, זה מצב בשם שואל, הוא נשבע. הם אומרים ככה, כן. בגלל שאחרי שהוא עזב את נבל, זה מעניין, הוא לא ירש את עושרו של נבל, למרות שאביגיל היא אשתו, אולי היו לו ילדים מאישות נשים אחרות, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה שם, אבל אביגיל הסתלקה משם, לא רוצה לא את עושרו ולא את כספו, בטח גם זה כסף לא קשר, כפי שאנחנו מבינים. ולכן דוד עכשיו מסתובב במקומות אחרים. עכשיו הם רוצים הרי מסתתר, נכון? זה כמו שחתול רואה אכבר בורח, אז הוא רודף אחריו. זה שאומרים מסתתר זה כדי להגביר, בעלי לשון הרע, אתה רואה מה עושה לשון הרע. מעוות את כל התפיסה של שאול. אז מה קורה בפרק הו, נראה בשיעור הבא. עד כאן.